אני כן רוצה להתייחס לשתי נקודות. עד עכשיו לא התייחסתי בכלל לימים כמעט שאנחנו נמצאים בהם, ואני בעזרת השם אנחנו הולכות ללמוד מסילת ישרים, אני לא ירחיב, אבל יש שני דברים שככה הרגשתי שהם נורא 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 קשורים ונורא נורא רציתי לשתף אתכן. אז באמת דבר אחד שהוא מאוד משמעותי והוא שייך לימים הטרופים האלה שאנחנו מצויים בהם, אבל תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. אז מה שיש בדרך כלל כל שנה זה את חודש אלול, מה שלא תדיר זה הקורונה, וננסה לעשות איזשהו חיבור קצר ביניהם ובאמת להתחיל להמשיך ללמוד את מסילת ישרים. אז באמת בחודש אלול אנחנו באמת בעזרת השם חוזרים בתשובה, עושים מהלכים של חזרה בתשובה. באמת לא דיברנו פה בכלל, לפחות בשיעור הזה לא דיברנו על זה, אבל באמת יש משהו מאוד מאוד מיוחד בימים האלה, שהלבבות פתוחים יותר והרצון יותר מדויק, וההתרגשות לקראת הימים האלה באמת מאוד 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 גדולה. זה הצד האחד. הצד השני באמת זה שבאמת הרעיון של ראש השנה, ואני מניחה שאני לא הראשונה שמדברת על זה ובטח אני לא גדולה מספיק בשביל להרחיב על זה, אבל עניינו של ראש השנה זה באמת המלאכת השם, נכון? באמת מן הסתם הזכירו את זה פעם או פעמיים בשיעורים שלכם. ואני שואלת את עצמי מצד המציאות, ואולי שאלה לאוויר ואולי משהו שאתם יכולות ככה ללכת איתו, מה זה להמליך את השם? מה זה להמליך את השם? להגיד אתה מלך, אתה מלך, נכון? זה מה שאנחנו עושים בתפילה, אבל באמת מה שנקרא בשלוש וחצי דקות שנשארו לנו לקראת ראש השנה ובשינויים באמת באמת גדולים שמתרגשים ובאים על עם ישראל ועל כל העולם כולו, אני חושבת ששווה מאוד 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 להתייחס לזה שהמלכת השם כאילו נכפית עלינו. מה הכוונה? מה זה להמליך את השם? כל מה שנאמר פה דקה וחצי ככה בסמול טוק ביניכם, זה מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה. מה זה מה שיהיה יהיה? כן? מה את אומרת? אז מה שיהיה יהיה, הכוונה, מה שריבונו של עולם יחליט, זה מה שיהיה. וזה בעצם להמליך את השם. להמליך את השם זה באמת להבין שהוא מנהל פה את העסק. אם עד עכשיו חשבתי שאני מנהלת את העולם ושאני עושה ויוצא מה שאני רוצה, ומה הבעיה מבחינה כללית, מבחינת גדלות העם, מבחינת היכולת שלנו להשתלט על העסק הזה, אנחנו מגלים ברגע שפתאום סוגרים, פותחים, יכולים ללמוד, לא יכולים ללמוד, יכולים להיפגש, לא יכולים להיפגש, יכולים, כן, אני גם מדריכת קלות, יש לי כבר קלה שלישית בקורונה, נראה לי, וזה פשוט מדהים, מארגנים חתונה שלוש פעמים, כל פעם זה משתנה, כל פעם זה מתחדש, כל פעם מתחילים מחדש, ובאמת באיזשהו שלב כמעט כל קלה עושה מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה. כלומר אנחנו נכפים ואנחנו שמחים בזה בסופו של דבר, כי כיהודים ההבנה הזאת זה אחת ההבנות הכי מסמכות בעולם, להבין שלא אני מחליטה פה. כלומר, בהתחלה יש לנו מין היאבקות בדבר הזה. בהתחלה אנחנו נלחמים בזה. מה זאת אומרת, אני לא מחליטה? אני אחליט על החיים שלי. אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. אבל באיזשהו מקום ובאיזשהו שלב, ריבונו של עולם מאפשר לנו, וממש ערב ערב ראש השנה, כן? הילדים חזרו היום, כן? הקטנים, עם תיקים מפוצצים בספרים ובמשימות, וזה לא היה בדיחה, כמעט עד חנוכה, לא קצת הגזמתי, אבל באמת, באמת, עם המון המון דברים, כאילו אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ובאמת אנחנו לא יודעים. ואני חושבת שאפשר להסתכל על זה בבאסה ולהגיד, וואו, איזה בלגן, ומתי זה ייגמר, וכמה זה מותח, וכמה זה מרגיז, אבל אפשר להסתכל על זה בהתרגשות גדולה, ולהגיד איזה מתנה אלוקים נתן לנו ערב ראש השנה, להרגיש שהוא המלך. הוא המלך. אם הוא יחליט, זה יהיה. ואם הוא לא יחליט זה לא יהיה. ואנחנו נושאים את ליבנו לשמיים מתוך המקום הזה, כאילו מישהו, מה זה כאילו? נתנו לנו במתנה את החוויה הנפשית הזאת. לא תמיד אדם עומד בראש השנה ובאמת מרגיש שהכל בידיים של ריבונו של עולם. ובמציאות הזאת אני חושבת שכל אחת מאיתנו וכל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת ברמה הלאומית, ברמה הכללית, ברמה של כל עם ישראל. כן, הרבה אנשים אומרים, ואומרים לא יודע, לא יודע מה יהיה, מה יהיה מחר, ונושאים את עיניהם לשמיים אפילו כמעט בלי בחירה. ברור שאפשר ללכת ולבחור ולהיות במקום אחר, אבל אני חושבת שזו הזדמנות נדירה להיפגש בגודל הזה ולשמוח מאוד מאוד שבימים האלה אנחנו זוכים להרגיש את זה, ובזכות הדבר הזה בעזרת השם גם באמת השם יכתוב אותנו לחיים טובים בעזרת השם. טוב, זאת הייתה הקדמה, הרגשתי שאני חייבת להגיד את זה, זה ישב לי על הלב, שבאמת לא יודעת להסביר כלום, בטח לא את הימים האלה, בטח לא את החוויות שנולדות מתוך הימים האלה, אבל באמת באמת הבנה שאנחנו כבר איבדנו את השליטה, וזה הרגע הנפלא שבו אנחנו מחזירים את השליטה למי שיש לו את השליטה, ואנחנו עבדי השם, ואנחנו נשתדל לעשות את זה מאוד מאוד בשמחה, ובזכות הדבר הזה אנחנו חוזרים למקורות, חוזרים למשפחות שלנו, אפילו ברמת הבתי כנסת, מצומצם, מרוחק, אבל מאוחד בידיעה אחת גדולה שבעזרת השם, השם ימלוך עלינו. טוב, אז זאת הקדמה קצרה שבאמת מתייחסת לימים אלו, במיוחד שכנראה שניפגש, אם ניפגש, ניפגש כזה בדבר הזה שקוראים לו זום. אם ניפגש, אני מקווה שבאמת תחזרו לפה, אבל אני מבינה שזה סופי שלא חוזרים, נכון? אני מבינה, אז אנחנו ניפגש כנראה בתוך הקופסה הנחמדה הזאת, בעזרת השם, נשתדל לעשות את המיטב. ובכל מקרה, בעזרת השם, גם עכשיו אנחנו רוצים ללמוד במסילת ישרים איפה שעצרנו. זה דקה לפני שהרמח"ל מדבר על חמש יסודות שעליהם בעצם בנוי כל הספר הזה. בסדר? ואולי זה נקודה מצוינת, אולי מתאימה לנו גם לזמן. חמש יסודות שבעצם, בעצם, את כל מסילת ישרים הרמח"ל בנה על זה, אוקיי? אז דיברנו בשיעורים הקודמים על החסידות האמיתית, שהחסידות האמיתית, כלומר עובדי השם האמיתיים, הם אלה שבאמת, באמת, באמת מחפשים איך לעבוד את השם, לא רק לדעת ידיעות, לא רק להתפלפל בכל מיני עניינים, אלא באמת איך אנחנו יודעים את השם, איך אנחנו עובדים את השם, ובאמת הרמח"ל מאוד מאוד עודד את האנשים באמת להיכנס לתוך מהלך כזה, גם את האנשים, סליחה, גם את האנשים, רק רגע, סליחה, אז גם את האנשים החכמים ביותר שהתעסקו בדבר הזה, גם את האנשים הפשוטים ביותר, ועד כאן מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. היום בעזרת השם נדבר על חמשת היסודות שבאמת תכף הוא עושה איזושהי הקדמה לאהבה באופן כללי. ברור לנו שהאהבה, מדובר על אהבת השם, וכל הביטויים שעכשיו נגיד זה ביטויים שאנחנו יכולים להגיד אותם, בוא נאהב את השם, השם אוהב אותנו, איזה כיף להגיד את זה, אבל בוא ננסה להבין מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על חיינו, איך נחיה את הדבר הזה, איך נרגיש עם הדבר הזה בעזרת השם. אז אני, מי שיש לספר כמו שלי, אני בעמוד 3, זה לא ממש עוזר לכם. אנחנו בהקדמת המחבר, ממש אחרי ההתחלה. זה עמוד 1 ועוד עמוד 1 ואני כאן. אז משהו כזה, תנסו להעריך איפה. מה זה? אהבה. המילה, מתחילה במילה אהבה, בסדר? באמת זה משהו כמו שניים וחצי עמודים, בסדר? מההתחלה. בסדר? זה לא היה? מה סימנת? מה סימנת? נכון? אני דווקא זכרתי, בדרך כלל לא זוכרת, אבל זכרתי שעצרנו לפני חמשת היסודות. אהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו. זה המשפט, תחפשו. לא, לא, קודם, יש כמה אהבות. אז יש את האהבה כמו כן, זה קצת קודם. מה שהסתכלת האהבה הזאת, תלכי עמוד אחורה בערך. בסדר? יש לכם, אני מאוד ממליצה על כאלה סימניות שתשימו, כי הייתה שנה אחת שניסינו שכולם יקנו את אותו ספר, אבל זה לא עבד, לא יודעת למה. כי אם יש מסילת ישרים בבית, חבל להביא ספר אחר, אז לא הצלחנו. בסדר? באמצע? לא, עוד לא התחלנו. אנחנו עוד לא מתחילים, גם יש לנו עוד איזה עמוד עד שנתחיל. בסדר? מה? סיימנו במילים, אף על פי שידענו חובתה, בסדר? ובאמת אני ממליצה, יש כאלה סימניות שקופות כאלה, זה ממש עוזר. הנה בבקשה, מדגימה לנו, לא זוכר את השם שלך עדיין. איך? הלל. אז יש לנו, אמרתי נכון? הלל, כן? אז היא הדוגמנית שלנו להיום. הסימנייה מאוד מאוד עוזרת, בסדר? טוב. אוקיי. אהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאה בנו? הוא מדבר, אני מזכירה, על זה שאנחנו צריכים לחפש את כל המידות שאיתם נעבוד את השם, אנחנו צריכים לחפש אותה בתוכנו. אם לא נחפש אותם, אנחנו נתקשה מאוד מאוד להגיע. בסדר? נתקשה מאוד להצליח. אנחנו, הם לא יבואו לנו באופן טבעי, כמו השינה והיקיצה וכדומה. מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשנו, אמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשאה אל גדולתו ואל רוממותו, אשר יוליד בליבנו הדבקות הזה. איך תיתר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? והמידות כולם הצריכות כמו כן תיקון והיושרה, מי יישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול. הלא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו ומיטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים ומיטיבים להם גם כן. הוא משאמר שלמה המלך, אם תבקשנה חכסף, חכסף וחמתמונים, תחפשנה, אל תבין יראת השם. אם תחפש את עבודת השם כמו שאתה מחפש כסף, עכשיו זה לא נעים, אבל זה באמת 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 שאנחנו צריכים את הכסף כל כך בשביל לקנות דברים, בשביל להתפרנס, בשביל לאכול, בשביל באמת לתת לילדים שלנו. אנחנו כל הזמן מחפשים את הכסף הזה, כן? אם אתה תחפש את הכסף הזה כמו את עבודת המידות כמו שאתה מחפש כסף ומתמונים, כן? אז תבין יראת השם. תשתמש באותו איבר, באותו חלק בגוף שלך, באותו חלק בנפש שלך, יותר נכון, שבאמת החלק הזה מחפש, כן? מחפש את הפרנסה. תבין, כן? מה זה הפרנסה? זה צורך קיומי. את צריכה את זה. מה זאת אומרת? אני צריכה עכשיו לנסוע באוטובוס. לא יהיה לי כסף. אני לא יכולה לעלות, כן? זה ברמת אני חייבת את זה. זה לא ברמת ה... אוקיי, בסדר, נעבוד על זה. זה משהו הכרחי לקיום שלי. אם תבין לחפש את זה ככה, אז תבין מה זה יראת השם. תבין שזה חייב להיות חלק מהחיים שלך. אם אתה לא מבין שזה חלק מהחיים שלך, אז עוד לא הבנת מה זה יראת השם. עוד לא התחברת לרעיון שעומד מאחורי זה, והוא ממשיך. אינו אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם. העומק של התובנה, מה זאת יראת השם, זה רק אם תחפש את צורת העבודה, את יראת השמיים, את עבודת המידות, אז תבין מה זה יראת השם. רק אם תחפש את זה כמו שמחפשים כסף. זה נראה מצחיק, מה, אני אשווה בין כסף לעבודת מידות? כסף זה חומרי, כסף זה אמצעי, נכון. אבל כמו שאת לא יכולה בלי זה, ויקום האדם שיאמר שאפשר להסתדר בלי זה, אי אפשר. תבין שזאת רמת, או שזה רמת הצורך, כן? שצריך את עבודת המידות. כמו שאתה מחפש משהו קיומי שאתה לא יכול להסתדר בלעדיו. אוקיי? הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הרי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו ובמה שמפורסם אצל כל בן דת דרך כלל? או הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה לא יהיה זמן? למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה אם מוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? באופן טבעי, כמו שאמרנו, אנחנו באמת פונים לעיסוקים אחרים כל הזמן. אנחנו כל הזמן מזיזים את זה הצידה ואומרים יותר פשוט ללמוד הלכות מאשר ללמוד איך עושים את זה. ובאמת זה לא פשוט, זה לא סתם שאנחנו מזיזים את זה הצידה. אנחנו א' לא מספיק מבינים כמה זה קריטי לחיים שלנו. אני יכולה לדעת כל כך הרבה, אבל לא להתנהג בהתאם, לא לחיות את זה, לא לחיות את זה נכון. והנה הכתוב אומר, הן יראת אדוני היא חוכמה, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הן אחת, שכן בלשון יווני קוראים לאחת הן, הרי שהיראה היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. וודאי שאין נקרא חוכמה מה שאין בו עיון. אך האמת היא, כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת, ולא על הצד הדמיון והסברה הכוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיגם. ומי שיתבונן בה מראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות האמיתי. שוב היא מתייחס לכל מיני צומות וגלגולים בשלג וטבילות קרח וכל מיני דברים שכאילו לכאורה אנחנו כאילו, זה כאילו מקרב אותנו אל השם, או שאני מאוד מאוד אתגבר ואני אעשה כל מיני דברים קיצוניים בשביל שכן, שאני יגיע למידות הנכונות. ואומר הרמח"ל, תקשיבו, פשוט תלמדו איך, מה הכלים שאיתם צריך לעבוד את השם. תכף הוא יגיד את הכלים, הוא לא ישאיר אותנו בלי הידע הזה, אבל קודם כל באמת לא ללכת לקצוות, להפך, לעשות עבודה מתמידה, קבועה, יומיומית, אבל תבינו כולנו, שבלי ההתבוננות הזאת העבודה שלי כל כך חסרה. אני יכולה כל כך הרבה לדעת וכל כך הרבה ללמוד וכל כך הרבה להתכוונן, אבל אם אני לא מבינה שזה חייב להתאים ולהיות תואם לחיים שלי, שאני חייבת לדעת איך עושים את זה בחיי היומיום, שאני חייבת לחבר בין מה שאני יודעת לאיך שאני חיה, אני יכולה לפספס בגדול. בטח, תודה רבה לך, אני יכולה לשתות סוף סוף.
כאילו, אני
חושבת
שהיה פתאום בחור, שהם מאוד עסוקים באמונה,
מיראת השם,
מאהבת
השם, חזרה מהרב הזה, ולכן צריך לעבוד בקטנה, אני ואלוקים החוקים. כן, אז קודם כל את צודקת, הכל צריך איזונים, הרמח"ל כותב את זה בתקופה שלא היה שיעור אחד באמונה, בסדר? אז זה נכון, אני לא חושבת שזה ההפך, אני חושבת שגם זה חסר וגם זה חסר. כלומר, כשאדם, כן, יושב ולומד ומתברר, זה נכון, אנחנו כאילו לא מחזיקים, לא מבינים, ועוד הוא ידבר על זה, שאדם, מה החובה שלו בעולם? קודם כל לדעת את התורה, כן? תורה מביאה לידי זהירות, זה החלק הראשון. אם לא נדע את הידיעות התורניות, אז על מה נבנה? זה כמו לדעת באופן תיאורטי משהו, כן, אבל לא לדעת לאן אני צריכה להגיע. זה, 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 זה התוכן של הדבר וזה ההתחלה. אז את מאוד צודקת, זה לא ההפך, אני מקווה שאת טועה, שזה לא ממש ההפך, אבל באמת צריך להתחזק גם בלימוד של ההלכה באמת, כי מרוב שהתגדלנו ברוח, אנחנו עלולים לפספס את הדבר, את התוכן, אבל אי אפשר בלי הכלים. יש המון דיבור על אמונה, אבל אין איך חיים את האמונה. הרמח"ל מחבר בין שניהם. כלומר, אם אז בתקופה שלו היה חסר הלימוד של איך לעבוד את השם, היום חסר מזה ומזה ביחד, וצריך לחבר בין הדברים. הוא לא מוותר, לא על ההלכות ולא על מה שצריך ללמוד, אבל על גבי זה, זה לא מספיק. בסדר? הלוואי שבאמת נזכה. טוב. תגידי יותר בקול, שמעתי? מה את שואלת? שבעצם זאת החוכמה שאנחנו זקוקים לה. כי הוא דיבר כל הזמן על החכמים, על המפולפלים, שכאילו יש להם מלא מלא ידיעות. הוא אומר, היראה, אם תהיה לך יראת השם נכונה, היא בעצמה חוכמה. אתה לא צריך כל הזמן, כאילו, הוא נותן תשובה לאולי למשהו שאנחנו פחות מכירים היום, או פחות נפגשים איתו, אבל זה לא מדויק שאנחנו פחות נפגשים, כי באמת אנחנו רואים ערך גדול בלהחכים, ולהתמלא בידע. אבל הוא אומר, אל תרוץ לשם, לחוכמה כזאת. יראת השם היא החוכמה. כלומר, אם תהיה לך יראת השם, יהיה לך את הכל. אם תעבוד השם מהמקום הזה, אז לאט לאט תתגדל. בסדר, אתה יכול להתגדל גם בחוכמה. אין סתירה, אבל אתה תכוון את עצמך נכון, לאן שאתה באמת צריך להגיע. לא ללכת למקום שאתה באמת באמת חושב שאתה צריך לרוץ לידיעות, עוד ידיעות. אני יותר חכמה ואני אעשה עוד קורס ואני יחכים בזה ויחכים בזה ויחכים בזה, אבל עם מה שיש לי אני לא עושה את עבודה של יראת השם, אז פספסתי את הכל. תראה, אז הוא אומר, תבין שזאת החוכמה. אל תנסה לחשוב שהחוכמה מצויה בידיעות. זה טוב לדעת, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא באמת לדעת איך לעבוד השם, איך תהיה יראת השם בתוכך. בסדר? אוקיי. וחוכמה רבה הוא מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו באומרו, ואתה ישראל, זה הפסוק שעליו מתבסס כל מסילת ישרים, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, כאן כלל כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך, והם היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת המצוות. אלה הם חמשת היסודות, אבל אני עוד ילך טיפה רוורס. הפסוק הזה שמשה רבנו אומר לעם ישראל ערב הפטירה שלו, הוא אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה נשמע כמו שאלה כזאת של מה בסך הכל אלוקים מבקש ממך? מה הוא מבקש? כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. בקטנה, מה הוא בסך הכל מבקש? כן, כשאני קראתי את הפסוק הזה לראשונה, אני הרגשתי שזה מה זה לא בסך הכל? מה זה בסך הכל? זה כאילו בערך מאוד מאוד קשה. מה זאת אומרת? מה השם אלוקיך דורש ממני? השם אלוקיי, השם אלוקנו, מה הוא דורש מאיתנו? הוא דורש מאיתנו ליראה את השם, שזה לבד חתיכת דבר, ללכת בכל דרכיו, כלומר בדרכי השם, כמו שהשם ככה אני, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, שזה מדרגת רבי עקיבא בקושי הגיע בפטירתו, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. יופי. אז מה אתם אומרות על זה? פשוט משה רבנו ערב פטירתו אומר לעם ישראל, זה מה שאלוקים דורש מכם, זהו, שתדעו שזה העניין. מה אתם אומרות? שאיפות שלה? לא באמת? אמר בצחוקים. זאת אומרת, הוא הציב יעדים. לזה התכוונת? זאת אומרת, משה רבנו לא אולי אמר, אתם חייבים לחיות ככה, אבל זה היעד. שזה מאוד מאוד מדויק. כלומר, באמת, זה לא מה הוא בסך הכל שואל מאיתנו, מה הוא בסך הכל מבקש מאיתנו, אלא זה, תדעו שזה העיקר. מה הוא מבקש? ללכת בכל דרכיו. ללכת בכל דרכיו זה באמת לדבוק בדרכי השם, שהוא, כן, אנחנו אומרים י' ג' מידות של רחמים, מידות של ריבונו של עולם, ללכת בדרכי החסד והחמלה והאהבה, בסדר? לקיים את כל המצוות כמטרה, זאת המטרה שלי בחיים. זה המטרה, בשביל זה באתי לפה תכף בפרק א' שנלמד או בזום או פנים אל פנים או פנים אל פרגוד, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לתופעה הנחמדה הזאת. בכל מקרה, בעזרת השם נלמד את זה בהמשך, ממש בקרוב, שיש חובה לאדם בעולם. אנחנו לא באנו פה לצחוקים, נכון? הרבה פעמים, תראו אנשים מבוגרים, איזה סיפוק יש להם. נגיד, בן אדם מבוגר, ממה יש לו סיפוק? מה משמח בן אדם מבוגר? יופי. למה? שמה? הם ממשיכים אותו בעולם, מדהים. מה עוד? מה עוד משמח בן אדם מבוגר? הוא יושב והוא רווה נחת מהצאצאים שלו, כן? מה עוד משמח אדם מבוגר? שמעתי?
דברים שהוא השיג
או עשה בחיים, יופי. מה עוד? יהודי, יהודי. לימוד תורה יכול מאוד לשמח, נכון, ממש. ועוד הרבה הרבה דברים שיש להם משמעות נצחית. כל מה שיש לו משמעות שהיא מתמשכת, מאוד משמח אדם מבוגר. לעומת ילד, שנגיד מה יכול מאוד לשמח ילד?
שוקולד.
וגם ילדה, וגם נערה, בסדר? מה יכול לשמח אותנו? יש רגעים שמשמחים אותנו שהם כאילו לאו דווקא נצח. מה מתהפך בגיל מבוגר? פתאום בגיל מבוגר, והלוואי ונבין את זה גם כשאנחנו צעירים, שהעולם שאנחנו חיים בו, אנחנו לא נחיה בו לנצח. ואז המבוגר מבין שמה שישמח אותה זה דברים שהם של נצח. למשל, הילדים שאני משאירה פה בעולם וימשיכו את דרך השם, זה נצח. וזה להתחבר למקור. וזה לא משהו שהולך להיגמר. כי הם יעבירו את זה לילדים שלהם, והילדים שלהם יעבירו לילדים שלהם, וזה מימד של נצח. דברים שאדם עשה בחיים שלו והשאירו רושם בעולם, זה נצח. ולכן, כשאנחנו מבינים שאנחנו מתחברים לנצח כיעד, כמטרה, זה מה השם אלוקיך דורש מעמך בנקודה של הנצח. מה שדורש ממני, דורש ממני להתחבר לנצח. לא להתחבר לדברים המקומיים. אומר משה רבנו לעם ישראל, אני מחר כבר לא פה. אבל מה אלוקים רוצה מכם? שבאמת, שתהיה יראת השם, שתלכו בדרכיו, ותאהבו אותו, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך. כל הדברים האלה הם נצחיים, ולשמור את מצוות השם. למה לשמור מצוות זה דבר נצחי? ש?
מתחבר
לכלל ישראל, מעולה, מה עוד? למה מצוות זה שייך לנצח? מצוות זה כאילו של עכשיו, אז למה זה נצח? מעולה, כי זה מתחבר לי לשכר לעולם הבא, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זאת אומרת, באמת, באמת, אני חיה פה את המצוות, זה החובה שלי פה בעולם, אבל זה משמעות נצחית. אני לא מתחברת למשהו של עכשיו וזהו ונגמר, אלא אני מקיימת את המצווה ואני מתחברת לעולם של נצח. ואז אומר הרמח"ל, כאן כלל את כל חלקי שלמות העבודה הנרצית לשמו יתברך. והם, ועכשיו נגיד את חמשת היסודות שאומר הרמח"ל, היראה, ההליכה בדרכיו, האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות, שבעצם הוא גזר את חמשת היסודות האלה מהפסוק, מה השם אלוקיך דורש מעמך, שואל מעמך. בסדר, אז אנחנו נעבור עכשיו על חמשת היסודות באופן עקרוני, בסדר? שבעצם על כל יסוד הרמח"ל מסביר קצת כמה שורות, באמת מה זה כל יסוד כזה, ובעצם איך אנחנו אמורים להביט אל העולם דרך המשקפיים האלה, ונגיד שאולי זה גם מתאים לימים, הכל מתאים לימים האלה, בסדר? אבל זה מתאים לימים האלה שנדע כשאנחנו ממליכים את השם, זה היסודות שעליהם אנחנו נשענים. כשאנחנו רוצים שהשם יהיה מלך עלינו, התפיסה שלנו היא מהמקום הזה שעכשיו אנחנו נדבר. היראה, שזה היסוד הראשון, היא יראת רוממותו יתברך. איך עושים את זה? עכשיו אני עומדת מול ריבונו של עולם, נכון? השם כל הזמן נמצא פה. אז מה זה יראת רוממותו? מסביר, שירא מלפניו כמו שירא מלפני מלך גדול ונורא. אנחנו לא כל כך מכירים מציאות של מלך. מלך זה דבר שגם בעבר אצל היהודים, בסדר? גם דוד המלך לצורך העניין, זה היה דבר מאוד 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 מפחיד. אם לא שמעת בקול המלך, בסדר? הוא יכל להחליט שהוא רג אותך, לא כי הוא רשע, כי אתה מחויב לשמוע למלך. מי שלא מקשיב למלך, גם למלך היהודי, כן, דינו מיתה. כלומר, צריך להישמע לדבר המלך. מלך זה דבר שאדם ירא ממנו. עכשיו ניקח את זה לחיים שלנו, לא נגיד עלוב, אבל כן, כשאין בית מקדש ואין מלך, זה יותר קטנצ'יק. אבל נגיד, 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 קיבלת הוראה, כן, ממפכ"ל המשטרה, בסדר? קיבלת הוראה לעשות משהו, קיבלת דוח והוא חתום על זה, כן? יש יחס, אני מבינה שזה לא דומה למלך, וזה לא מרעיד לי את אמות הסיפים, כי בסך הכל הוא בן אדם, אבל יש כן התייחסות, אם תצטרכי לעמוד בפני שופט העליון, יהיה לך, כן, איזשהו רעד בלב. כן, בהזדמנות אחרת אני אספר לכם פעם שהיה סיכוי שאולי אני צריכה שיהיה לי איזשהו משפט, ואני נלחצתי שהשם ירחם על עמו ישראל. זה אחד הדברים המלחיצים בעולם, שכאילו בן אדם אמור לשפוט אותך, בסדר? ואם אני רועדת כך בפני בשר ודם, תחשבו כל אחת עכשיו מחר הולכת לאיזשהו משפט, כן? והיא לא בטוחה ב-100% שתהיה מזוכה במשפט הזה, יש לה, קוראים לזה, יראה. זה לא פחד, כי אני לא מפחדת, אני יראה. אני מבינה שמול השופט הזה, מול הדבר הזה ששופט אותי, כן? שבמקרה נגיד שזה בית משפט, אני צריכה להיות מאוד מאוד מכוונת, אני צריכה לדעת בדיוק מה אני הולכת להגיד, ואני יראה. למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? שכשאנחנו מדברים על יראת השם, נבין איזה איבר אמור לזוז אצלנו. זה לא פחד של לשקשק רק. זה באמת איזושהי הבנה שעומד מעליי מישהו שיכול לחרוץ את דיני לכאן ולכאן, אם זה בהתייחסות לחיים שלי, אם זה מי יחיה ומי ימות בסביבתי, אם זה כל דבר, כן, זאת יראה, זאת הבנה מה זה הגודל הזה, כן? הרבה פעמים אנחנו עומדים מול ריבונו של עולם כמו אבא, כמו אב, אב, אב רחם על בנים, כן? כמו אב רחום כזה, או שיחה כזאת מאוד מאוד, כמו שרבי נחמן נותן הרבה הנחיות לדבר עם ריבונו של עולם כמו אבא רחמן, כמו חבר אפילו, כן? שזה לא דבר שלילי, יש כמה מדרגות של התייחסות לריבונו של עולם, אבל צריכה להיות בלב כל אדם יראה מפני ריבונו של עולם מצד הגודל של מה שהוא יוצר פה בעולם, מצד הרוממות שבו. אז הוא אומר ככה, ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל שכן בדברו לפניו בתפילה או בעסקו בתורה. כלומר, אני מבינה שאני עומדת בפני דבר עצום. זה משהו שלעניות דעתי ממש חשוב לחזק אותו גם בימים האלה וגם בכלל. ריבונו של עולם זה לא צחוקים. זה דבר מאוד רציני. זה דבר מאוד מאוד גדול. זה לא סותר את זה שאני יכולה לדבר עם ריבונו של עולם מעומק הלב כמו בת, כן? זה לא סותר. אבל צריך להבין את הגודל. כדי להבין את הגודל אני לרגע אשים את עצמי מול דבר כזה שמחליט כל דבר עליי, כן? איך אני אעמוד מול הדבר הזה? בסדר? זאת היראה וזה היחס הנפשי שצריך להיות לי. ההליכה בדרכיו, שזה היסוד השני, כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. כלומר, כשהוא אומר בפסוק מה השם אלוקיך שואל מימך כי אם לראה את השם וללכת בדרכיו, הוא מתכוון תיקון המידות. ללכת בדרכי השם זה לתקן את המידות שלי, בסדר? והוא מה שבערו זיכרונם לברכה, מה הוא רחום? אף אתה רחום וכולי. הוא כלל כל זה שינהג האדם כל מידותיו וכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. וכללו חכמנו זיכרונם לברכה, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתולדותה חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. אני אתייחס לזה ממש בעוד משפט, שתיקון המידות זה העניין של ההליכה בדרכיו, אבל הוא מדבר בהרחקה, כן, כמרחיק לכת, שתולדתה, התוצאה של תיקון המידות, זה תיקון אחוות המדינות. מה זה תיקון אחוות המדינות? מה זה נשמע לכם? יופי, בדיוק. כלומר, כשעם ישראל יהיה מתוקן במידותיו ברמה הכללית, זה מתקן את השלום. עכשיו, אני לא יודעת מה עם ההסכם הזה שיש בימים האחרונים, אבל בסופו של דבר, צריך להתפלל באמת שהכל יהיה ברחמים, אבל צריך לדעת שאנחנו הולכים לקראת זה. כשעם ישראל מתוקן, מכיר את מקומו, יודע מה הוא צריך לעשות, ממילא הוא מתוקן במידותיו בעזרת השם, זה משפיע על כל העולם כולו באמת. במציאות. בסדר? אז הוא אומר שזה התולדה של התיקון העולמי תלוי בעבודת המידות שלנו. כלומר, כשאת עובדת על מידה, תביני שהחלקיק הקטן, 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 אבל המשמעותי שלך בפאזל, מתקן את השלום העולמי. כן? אפשר לשים סטיקר, שלום עכשיו. זה מה שזה עושה. זה מה שזה עושה לנו. זה עושה, מתקן את כל העולם כולו. בממדים שאת מסוגלת, אבל בממדים שאת מסוגלת, תדעי שאת משתייכת לנצח הזה. כשאת מתקנת את מידת, מידת הדיבור המיותר, כן? שאת מדברת פחות לשון הרע. את עוזרת לכל עם ישראל להשכין פה שלום עולמי. נכון, זה לאט, זה תהליך, יכול להיות שרק הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים יזכו לראות, ואולי גם אנחנו, אני ממש בונה לראות את בית המקדש, אני מקווה שגם אתם בעזרת השם בימינו, אבל זה הכל חלק מתהליך שלם של עבודה שלנו, שכל אחד מאיתנו לוקח את החלקיק הקטן שלו ועושה את כל מה שהוא יכול במידות של ריבונו של עולם. והתולדה של זה, כמו שהוא אומר, היא חיזוק התורה ותיקון אחוות המדינות. בסדר? היסוד השלישי הוא אהבה. מה זה אהבה? שיהיה נקבע בלב האדם אהבה אליו יתברך, עד שנתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. כשאני מאוד 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 אוהבת מישהו, כל אחד תחשוב על מישהו או מישהי שהיא מאוד 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 אוהבת, זה יכול להיות אבא שלה, בסדר, להירגע, מאוד 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 אוהבת, אח שלה, אבא שלה, אמא שלה, אחותה הקטנה, ממש, מתפוצץ לי עליהם. מה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות?
לחבק.
יפה. אחרי זה? לתת לו, נכון. אני רוצה לתת מתנות, אני רוצה את המתגעגעות. מחר זה קורה, בנות. מחר זה קורה, מתחבקים, כל המסכות יורדות, מתחבקים. נעים קפסולה אחת משפחתית לשלושה שבועות, אחלה דבר. בקיצור. מה, לא? למה לא? אה, חשבתי שאמרת שלא, ניבלתי. לפנק אותם, מעולה, לא שמעתי. תודה. לפנק אותם בדברים, כן? לפנק אותם, לתת להם דברים, נכון? כשאני אוהבת מישהו, אני רוצה לתת לו. אז הוא אומר, עד שנתעורר נפשו, לעשות נחת רוח לפניו. כמו שליבו מתעורר, לעשות נחת רוח לאביו ולאמו. באופן טבעי, בסדר? גדלנו כבר, אנחנו כבר לא בגיל ההתבגרות, אנחנו קצת יותר חכמות מזה, וכבר להורים באמת את רק רוצה לתת, גם אם מעצבן אותך דברים, את באמת רוצה לתת, את באמת רוצה לתת כל מה שאת יכולה. פתאום את מבינה, אחרי 20 שנה, מה נתנו לך? וכל מה שבא לך לעשות זה לעזור. נכון, לפעמים אין כוח, זה בסדר, זה חלק מהנורמליות, וחוץ לזה שגיל ההתבגרות התארך קצת, אבל באופן כללי, באופן כללי יש נטייה נפשית גדולה לרצות להחזיר טובה למי שנתן לי טובה. כשהרמח"ל מדבר על היסוד של אהבה, הוא אומר, האדם צריך, ועושים את זה כמובן דרך הכרת הטוב, להתמלא באמת ברצון. מה זה אהבה? לאהוב את השם? זה לרצות לתת לו. עכשיו, איך אפשר לתת? אני יודעת איך לתת להורים שלי. איך נותנים לריבונו של עולם? איך נותנים לו? מה האהבה שאני מחזירה לריבונו של עולם? עושים מה שהוא רוצה. אבל למה? כאילו, מה הוא צריך את זה? למה זה עושה לו נחת? אז מה? אז כאילו אלוקים עובד את עצמו, כאילו אני אעשה מה שהוא מבקש, ואז אני עושה מה שהוא מבקש, ואז כאילו נהיה לו נחת. אוקיי, מעולה. אז בואו נפרט את זה דרך ההורים, ונחזור חזרה לריבונו של עולם. דרך ההורים, נגיד מה אני עושה, נגיד אני אנקה את הבית לכבוד החג, או שאני אכין מאכל שאימא שלי אוהבת, או שאני אעשה משהו שאני יודעת שמשמח אותה, בעצם מה אני עושה? אני עושה מה שהיא אוהבת ומה שהיא רוצה, נכון? אז למה זה כזה דבר גדול? כי בעצם, נגיד, אם אני מכינה איזה תפשיל, אם אני מנקה את הבית, אני מוציאה אל הפועל את מה שאימא שלי, אבא שלי, כן, ההורים שלי, הם רוצים. כשאני עושה מה שהם רוצים, אני בעצם מוציאה לפועל בעולם את התוכנית שלהם. ולפעמים, כן, עד 120, הורים מתבגרים ויותר קשה להם לעשות את הדברים. ואני בעצם ממלאת מקום של הדבר הזה, אני בעצם עוזרת להם להוציא אל הפועל את הכוונות, את הרצונות שלהם, ואז נהיית שלמות כזאת. אותו דבר מול ריבונו של עולם, במדרגות כמובן עליונות יותר, כשריבונו של עולם תכנן את העולם, הוא תכנן, כן, זה שיעור ארוך מאוד מאוד, אבל הוא ברא את העולם כדי להיטיב, כדי באמת לא להשאיר את כל השפע הזה את זה אצלו, אלא באמת להופיע את זה בכל העולם כולו. כשהוא הביא את האדם לעולם, בעצם האדם, וכל אדם הוא יחידי ממש, כל נברא הוא יחידי ממש, והוא בעצם צריך להוציא אל הפועל משהו שריבונו של עולם רצה שדווקא הוא או דווקא היא יוציאו אל הפועל. כן? זה מה שריבונו של עולם רצה. וריבונו של עולם, כאשר אנחנו עושים את הדבר הזה, ריבונו של עולם שמח שהדבר הגדול הזה יוצא אל הפועל, שבסופו של דבר זה להיטיב. כמו שאם אני עוזרת לאמא שלי לנקות את הבית, אז בסוף זה נכון שאמא שלי שמחה שעזרתי לה, אבל הוצאנו אל הפועל את המטרה, שהבית יהיה נקי, שיהיה באמת שמח, שתהיה שמחת חג. אני בעצם מוציאה אל הפועל את הכוונה, שבעצם הכוונה של אמא שלי זה לעשות טוב לכולם. היא רצתה לעשות טוב לכולם, ודרך הדבר הזה הצטרפתי לרצון הטוב שלה. אותו דבר רק במדרגות גבוהות יותר אצל ריבונו של עולם, הוא רצה להוציא אל הפועל משהו. הוא נתן לי תורה, הוא נתן לי מצוות, והוא אמר ככה, תפעלי בעולם ותופיע את כוחך, ובזה העולם יהיה מתוקן ושלם. וכשאני עושה את זה, אני עושה נחת כי אני כיוונתי לאותו עניין שהוא כיוון אליו. בסדר? אז אם אנחנו מדברים, וזה באמת על רגל אחת, על אהבה, איך אני מבטאת את האהבה? על ידי ההתחברות לנצח שדיברנו קודם, על ידי קיום המצוות, על ידי הדברים הנצחיים האלה, הם ביטויים לאהבה, כמו שוקולד, פינוקים, כמו איזה הדברים אמרנו, חיבוק, נשיקה, כל זה למול ריבונו של עולם, זה נתינה שלי אליו, זאת האהבה שלי כלפי ריבונו של עולם. וכשאני מבינה שזאת אהבה, יש לי רצון להתחבר לזה אחרת, כי הרבה פעמים תורה ומצוות נראים מעיקים, יבשים, משעממים, אני אומר דברים ששמעתי ושאולי לפעמים יכולתי או אני יכולה להרגיש, וכשאני מבינה שבאמת התורה והמצוות הם אבן דרך, הם דרך לביטוי של אהבה ולא משהו טכני, זה חיבור אחר לגמרי. ולכן היסוד השלישי, היסוד של אהבה, הוא בעצם קיום תורה ומצוות והשתוקקות להעניק, לתת, כן? את הפינוקים האלה לריבונו של עולם, והצטער אם חסר זה מצידו או מאחרים, ויקנה על זה וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. הוא מדבר על כיבוד הורים כמשל, כן, לעבודה, עבודה של אהבה מול ריבונו של עולם. היסוד הרביעי, שלמות הלב, שתהיה עבודה לפניו יתברך בתואר הכוונה, דהיינו לתכלית עבודתו בלבד ולא לשום פנייה אחרת. קשה מאוד מאוד מאוד, תמיד אני נותנת את הדוגמה הזאת וכל שנה אני מקווה לומר שזה מתנקה עוד קצת, אבל צריך לדעת שכשאדם עושה פעולה יכולות להיות לזה מלא 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 סיבות, נכון? כשאני באה לתת פה שיעור, כן, אני כאילו יעני הרבנית, אני באה לתת שיעור, כן, מה המטרה שלי? שיהיה לי מעמד, שאני אהיה ממש מדהימה ושיחשבו שאני ממש אישה דגולה, או שאני באה באמת באמת ללמוד, או שאני באה באמת ללמד, מה המטרה שלי? בסדר? כשאני מכוונת מטרה, אני צריכה לדעת שהפעולה שאני עושה צריכה להיות מחוברת לריבונו של עולם, וזאת המטרה שלי. בסדר? עכשיו זאת עבודה קשה, יותר קל להחליט שלא מעבירים שיעור מאשר לבוא להעביר ולהתחיל להתמודד עם כל הקולות האלה. בסדר? יותר פשוט להגיד לא לא לא, עזבו, אין לי כוח, אני כן, זה צריך המון המון עבודת מידות כדי לפנות את הלב מכל הדברים החיצוניים האלה ולהיות בדבר האמיתי בעצמו. בסדר? אז שלמות הלב זה שלמות הכוונה. מה המטרה שלי כשאני עושה את הדבר הזה? זה עבודת חיים. יכול להיות שעד 120, עד נשימתנו האחרונה, אנחנו מתמודדים על הנקיות הזאת. אבל ברור שכשהיינו קטנטנים, וזה מאוד מנחם, כשהיינו קטנים היה לנו הרבה יותר מטרות חיצוניות, נכון? כשהייתי ילדה קטנה, אז עשיתי הכל בשביל שיגידו לי כל הכבוד, וכשגדלתי אני כבר פחות. וצריך להסתכל שלאט לאט שאנחנו גדלים, אנחנו מבינים מה העיקר ומה התפל, וכל הזמן שואלים את עצמנו, אז למה עשיתי את זה? הלכתי לעזור למישהי כדי שיגידו לי שאני מדהימה, או כדי שיראו כמה אני צדיקה, או שבאמת באמת באמת אני רוצה להתחבר לרצון הפנימי, אני רוצה לשמח את ריבונו של עולם, ויכול להיות שגם יגידו לי כל הכבוד. אבל השאלה מה המטרה הראשונה שלי, ולנקות את המטרות זאת עבודת חיים. לא להתייאש מעצם הידיעה הזו, אבל זה עבודת חיים בעזרת השם. ונכלל בזה שיהיה שלם בעבודה ולא כפוסח על שתי הסעיפים. או כעושה מצוות אנשים מלומדה, מה שנקרא טכני, כן? אני אעשה כי בסדר, זה מה שאמרו לי, זה מה שאני צריכה. אני אקיים מצוות כי אני צריכה, וזה מה המטרה שלי? אני צריכה להיות מכוונת מטרה. גם אני חושבת שבחובת הלבבות, כן? הוא אומר, אם אתה עושה רק את חובת האיברים, זה לא שווה. אתה צריך לעשות גם את המצוות, אבל אתה צריך להיות עם כוונה אחרת, אחרת פספסת. נכון שיש ערך למצווה בלי כוונה, אבל זה ערך קטן. אם אתה לא מחובר לעניין, אז פספסת את כל המטרה, נכון? בסדר? ובאמת יסוד אחרון, שמירת כל המצוות כמשמעו. דהיינו שמירת כל המצוות כולם בכל דקדוקיהם ותנאים. בעצם כל החמש יסודות שאמרנו עכשיו, כן, כל הכללים האלה שאמרנו עכשיו, הם בעצם היסוד שעליהם כותב הרמח"ל את כל הספר. בעצם כל מה שנלך ונעשה בעזרת השם בעבודת המידות שנלמד אותה במהלך השנה, זה באמת לנסות לקבוע את היסודות האלה בליבנו. והוא ממשיך ואומר, ובזה בעזרת השם נסיים היום, והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול, כן? אמרנו את זה מאוד מאוד בקצרה, ומצאתי לחכמנו, זיכרונם לברכה, שכללו החלקים האלה בסדר וחילוק אחר, יותר פרטי, ומסודר לפי ההדרגה המצטרכת בהם, לקנות אותם על נכון. כלומר, חמשת היסודות האלה כתובים, אבל מצאתי, כן, הוא אומר, אני מצאתי משהו קצת יותר מפורט, שיעזור לנו לקנות את המידות האלה בצורה הנכונה. והוא מה שאמרו בברייתא הובאה במקומות שונים בש"ס, ואחד מהם בפרק ולפני ידיהן, וזה לשונו. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. והנה, על פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר את חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו או פרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו. כמו שאמרנו, אני אראה בכן בתוך הספר של מסילת ישרים את כל המידות לפי החלקים שלהם, קומה על קומה על קומה, והדרך להישמר מהם. כי אקרבו אני וכל מי שימצא בו נחת, למען נלמד להיראה את השם אלוקנו ולא תשכח ממנו חובותינו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו, הקריאה וההסתכלות יעלה על זכרוננו ויערנו אל המצווה עלינו, והשם יהיה בחסלנו וישמור עגננו מלכד, ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלוהיו, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך, אמן, כן יהי רצון. אז זכינו בעזרת השם לסיים את ההקדמה לפני שנת תפשין פי א', בעזרת השם ניפגש בשנה הבאה, ובשנה הבאה ניפגש ונתחיל ללמוד את פרק א', שבאמת זה יסוד היסודות, מה החובה של האדם בעולם, ובעזרת השם שנזכה להיכתב לחיים טובים בעזרת השם, ושנה טובה ומתוקה.